אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אני באמת חושב שצריך כנפיים, להתחיל לעשות פה כנפיים, להתחיל לאכול כנפיים חריפות.
תגיד לי, אתה הגעת היום ברבע שעה איחור. 17 דקות, יש להגיד, 17 דקות, ואתה עוד רוצה לתקוע כנפיים, אתה יודע מה יהיה הקצב של הפרק?
שנייה, אני קודם כל רוצה לפתוח בחג שמח, ט"ו בשבט שמח, אנחנו מקליטים בחג לאילנות.
הופה, חג לאילנות.
איזה תפילה טובה.
שהאקוסיסטם יצמח ויפרח.
האקוסיסטם יצמח ויפרח.
יצמיח ענפים.
אז לכל האנשים באשר הם שמאזינים חג שמח ב... בדיעבד.
בדיעבד, זה
כל האילן ו...
קצת מאחרים, ניר, מה קרה? מה העיניים שלך? תאכל איזה כנף, תאכל איזה דבלה, תרגע רגע.
דבלה.
מדברים על איתריום, המטבע השני האהוב עליי.
אז זה היה שלישי.
השלישי, כן.
הוא התקדם, רציתי לדעת מה השני.
כבר דיברתי עם תום רבע שעה.
רציתי לדעת מה, אז הוא התחלת על זה.
אני פשוט אוהב להגיד נורא ין, ין.
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 זה באמת מטבע, זה באמת מטבע יפה. שלום לתום תמן, אהלן.
אהלן.
אז תום, דבר ראשון, בואו נציג אותך רגע, אז אתה בעצם כיום ב-Ethereum Foundation, ואתה הפרודקט מנג'ר של Account Abstraction. אלוהים, שמישהו יביא לי כוס מים, אני אמרתי מלא מילים כאן, תן, מה זה אומר בדיוק?
דבר ראשון, באופן כללי, Ethereum Foundation, מבחינת טייטלים, זה משהו שהוא כזה, מנסים להימנע ממנו. כי ברגע שאתה נותן, יש לך טייטל מדויק, זה גורם הרבה פעמים לאנשים כזה דווקא לא להגדיל ראש על דברים אחרים.
רגע, תעצור שנייה. כן. בוא קודם כל נגיד ככה, אז יש לנו Ethereum, מטבע דיגיטלי.
נכון.
והמטבע הדיגיטלי הזה הוא מטבע שמפותח בעצם בקוד פתוח, נכון?
כן.
זאת אומרת שאנחנו צריכים בעצם קבוצה של אנשים שתחליט מה מכניסים לתוך הקוד, וזה בעצם האיתריום פאונדיישן?
לא, 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 לא. הקור דאבס, שאני ממליץ לכל אחד שרוצה להצטרף לשיחה הזאת, הוא יכול, יש השבוע ביום... אריה, זה לא השבוע, סליחה.
לא, לא, זה כבר היה, זה כבר היה.
כן, נכון, נכון, היה השבוע שעבר.
אתה תום מהעבר עכשיו.
נכון, נכון, נכון. כבר נכון, אוקיי. אבל זה פעם, אני לא טועה, פעם בחודש, בימי חמישי, כל אחד יכול להצטרף לשיחות האלה. הן מאוד טכניות, הן מאוד כבדות, אבל בסופו של דבר... הקור דאבס, יש חפיפה מסוימת בין אנשים שהם באתירום פאונדיישן לבין קור דאבס, אבל זה לא חפיפה מוחלטת בכלל. האתירום פאונדיישן, המטרה שלו בסופו של דבר, זה ארגון ללא מטרות רווח. זה ארגון שיש לו מה שנקרא וורצ'סט מאוד מאוד גדול, מה-ICO דאז, ב-2014.
קודם כל, פאונדיישן בעברית זה קרן. זה כמו קרן קיימת לישראל, אז זה קרן קיימת לאיתריום.
כן, פאונדיישן זה קרן?
כן. תשמע מה זה. או קרן, או בתרגום הקלוקל של הספר של אייזיק אסימוב, המוסד.
המוסד אני יותר אוהב.
המוסד.
המוסד ליותר התחברתי. אני מהמוסד, אני לא מוסד.
לא, לא, זה קרן.
איש מוסד.
קרן, קרן. פאונדיישן זה קרן.
איש ביטחון.
אני ג'י-מן. כזה, צריך לבוא פה עם חיפה שחורה כזאת.
איש כוחות הביטחון. אני איש כוחות הביטחון. כן, אוקיי.
זה ארגון על המטרות רווח, שהמטרה שלו בסופו של דבר זה גם להיעלם. זה הייעוד שלו. הוא אמור מתישהו להיעלם, זה המטרה שלו. ומה שהוא עושה כרגע, הוא תחשוב על כל האקוסיסטם כמו, הנה, ברוח ט"ו בשבט, אבל מדברים על זה. יש ביטוי שנקרא Infinite Garden, מדברים על זה הרבה. מאוד רלוונטי עכשיו לתאריך של היום. אנחנו כאילו משקים את האקוסיסטם. עושים coordination, דואגים לתת גרנטס לפרויקטים, עושים מחקר סביב...
בעברית לא כולם מכירים את המונחים.
עושים תאום.
נותנים מענקים לאנשים שעובדים על פרויקטים שהם open source והם public good, תתרגמו לי.
עושים מענקים
לפרויקטים.
שהם טובים לציבור, שהם מוצר ציבורי, ונותנים מענקים לאנשים כדי שיוכלו לפתח... באופן עצמאי בבית.
אבל זה... לא רק מענקים, אני מתחיל למנות דברים, שלא חשבו שזה רק זה. זה גם עניין של לעשות מחקר סביב דברים, סביב פרטיות, סביב security, סביב סקיילינג, אני מצטער שחלק בדברים.
סקיילינג בסדר, סקיילינג זה הגדלה, כן.
הגדלה. דונלדס. אז כאילו, המון מחקר, המון עידוד של מחקר, גם דברים סביב חינוך, כאילו חינוך של לייצר תכנים ודברים בסגנון, אבל הוא לא רוצה להיות מישהו, הוא לא מישהו שמתווה מה יהיה, אוקיי? בצורה כאילו חזקה. יש לו השפעה במובן שכל האקוסיסטם הזה הוא מאוד מבוסס יכולות, מריטוקרסי, כמו שאומרים באנגלית. תרגמו לי את זה.
מריטוקרטיה, כפרה.
מריטוקרטיה. אז אנשים אוהבים להגיד לפעמים להגיד על הקטע של מה, אם ויטליק אומר, זה מה שהולך. לא. ויטליק הוא באדם מאוד מאוד חכם, וכל מי שקרא את המאמרים שלו...
ויטליק בוטר בעצם המיישם, המייסד של איתו.
אחד המייסדים, יש כמה. אבל כן, הוא דמות מאוד עם השפעה, כי הוא פשוט בן אדם מאוד 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 חכם, ואנשים בקהילה מאוד מעריכים אנשים חכמים. אוקיי? מבחינת החוקרים וכל השאר. אז כשהוא מציע משהו, נגיד ב-2016 היה ביתירום את הסיפור, זה תמיד אוהבים להצביע על זה, שאומרים, הנה, הנה, תראו, תראו.
אגב, יש לנו פרק שלם על על הרולבק, על הפורק הגדול של איתירום, אז
כן,
מי שרוצה...
אז זה הדאו-הק.
מי
כן.
שרוצה לחפש את זה, זה נמצא בערך באחד מששת, שבעת הפרקים הראשונים של הפודקאסט, יכול לחפש על בעצם...
לינק למטה.
הפורק הגדול של איתירום, אבל לצורך העניין, זאת אומרת, אז אתה בעצם היום עובד ב-Ethereum Foundation, ואתה עושה משהו שנקרא Account Abstraction.
אוקיי, אז Account Abstraction זה איזשהו פרוטוקול שאנחנו מקדמים. אני עושה פרודקט, אבל אני לא באמת עושה פרודקט. לא פרודקט קלאסי, כשאנשים חושבים על פרודקט מנג'מנט. העבודה שלי בדרך כלל מבחינת, בדרך הפרודקט מה שאתה עושה הרי, כניהול מוצר, זה, יש איזשהו פיצ'ר, לא יודע, נגיד חברה Web 2 סטנדרטית קלאסית, אתה מאפיין את המוצר, אתה מדבר עם הלקוחות, רואה מה צריך, עובד עם המפתחים. בדרך כלל זה גם אנשים עם רקע טכני, אני במקור מתכנת, כי למדתי מדעי המחשב והכל. ודווקא פה המוצר, שזה הפרוטוקול, החוקרים, שאגב כל הצוות הוא ישראלי, סיינות, כל מי שעובד על Account Abstraction הוא ישראלי.
אני, מה שקרה.
כן, ככה, כן, כן. זה צוות שעבד לפני זה על פרויקט שנקרא Open Gas Station Network, שהמטרה שלו הייתה לפתור את בעיית תשלומי הגז בצורה מבוזרת.
אוקיי, אז רגע, עצור. מה זה Account Abstraction?
אוקיי, שאלה נהדרת. אז כל מי שיש לו מרנק, אני מדבר על אתיריום ואחיו, אני לא מדבר כרגע על ביטקוין, ביטקוין נשים בצד, אני יודע שאני באדמה הקדושה של ביטקוין.
אנחנו צריכים פתיח כאן אנשי האתיריום.
כן.
אנשי איתרים.
זה לא ביטקוין.
ואני יודע שזה איתרים צריך לראות כזה חדי קרן וקשת בענן, כי זה יותר הווייב כאילו בדרך כלל של ה...
אוקיי. כן. אוקיי, אוקיי, רגע, אז שנייה אחת. אז מה זה Account Abstraction? ואמרנו שאנחנו קודם כל מדברים על איתריום ואחיו, זאת אומרת איתריום והשרשראות שעשו פורקים מאיתריום, או שהוא
עדכו... EVM compatible ומה שנקרא. כאילו שהן יודעות לרוץ על ה-Virtual Machine של איתריום.
כן.
אז... היום שיש לך, אם למישהו יש מטמאסק או ריינבו, או כל אחד מהארנקים, זריון, רבי, לא יודע איזה ארנק יש לך שאתה מחזיק בו אתיריום, האופן שההצפנה עובדת שם, זה משהו שנקרא ה-EOA, איך שזה עובד החשבון שלך, שזה ראשי תיבות של externally owned account. זה okay. מה שיש לך, זה בדרך כלל, זה לא בדרך כלל, זה תמיד, קיפר, מפתח פומבי ופרטי, שהם קשורים אחד לשני, והמפתח הפומבי שלך ממנו נגזרת הכתובת.
כן.
אוקיי? עכשיו, יש שם איזשהו ניהול הרשאות, אבל הניהול הרשאות שיש לך בחשבון הזה, הוא לא סימפטי, הוא מאוד לא ידידותי. מה הכוונה? זה מפתח אחד, שאם איבדת אותו, הלך הכל, ואם מישהו משיג אותו...
הלך הכסף דוד.
הלך הכסף דוד בדיוק, ואם מישהו משיג אותו גם, גונב לך את הכסף, והמפתח הזה יכול לעשות הכל, ואתה לא יכול לשחזר אותו, ויש המון 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 בעיות שקשורות לאיך שזה עובד. אתה חייב שיהיה לך גז בחשבון לפני שאתה עושה פעולה, שזה עושה המון בעיות, המון יוצר המון חיכוך ב-onboarding של יוזר.
מה הכוונה גז בחשבון?
שאתה משתמש גם בביטקוין, אתה משלם לרשת על העבודה, נכון? אותו דבר באתריום. עכשיו, ביטקוין הוא, שיהיה ברור, אני מת על ביטקוין, אוקיי? זה לא, אני לא איזה אתריום פנבוי, אבל אני כן בעיני ביטקוין ואתריום, וכל השאר זה די שטויות בגדול. אז בביטקוין זה פחות אישו בדרך כלל הנושא הזה, שאתה צריך שיהיה לך כסף בפנים, כי ביטקוין משמש לכסף. אז אם אתה מעביר למישהו עכשיו $10 בביטקוין, אוקיי, אתה מעביר למישהו אחד ביטקוין, אז בהגדרה יש לך ביטקוין בארנק.
אבל באיתריום מה שקורה...
באיתריום אתה חותם על משהו שלא מעביר ערך בהכרח. אתה חותם עכשיו על זה שאתה רוצה לקבל ממישהו את ה-NFT. אתה רוצה עכשיו לחתום על איזשהו הצבעה, על איזשהו ווט בדאו, או לעשות איזשהו הצבעה על משהו. אתה לא בהכרח עכשיו מעביר ערך במובן של דולרים. אתה עושה פעולה. כן.
זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר, אתה אומר, תשמע, איתריום זה כמו מערכת הפעלה, וזה אומר שלפעמים אני רוצה להריץ את הקוד של התוכנה, כדי שאני אוכל להריץ את הקוד של התוכנה, אז אני צריך בעצם שיהיה לי קצת איתריום בחשבון.
נכון.
עכשיו, אנשים לא חושבים, אנשים לא אומרים לעצמם, אוקיי, סבבה, אני בשביל להריץ תוכנה, אני צריך שיהיה לי קצת מטבעות, ואז הם נתקעים, זאת אומרת, התוכנה לא רצה. אני רוצה להגיד לך, אסף, שאני למשל, בארנק אצלי, במטמאסק אצלי, באמת לא הבנתי את זה בהתחלה. למה אני לא מצליח לבצע כל מיני פעולות, והסיבה שאני לא מצליח לבצע את הפעולות האלה, בגלל שהן פשוט עולות עולות קצת איתריום. והאיתריום הזה זה העמלה, לעמלה אנחנו קוראים גס.
כן, תמשיך, בדיוק. כן. זה הגס שמשלם לרשת. כמו בביטקוין, כן. אתה משלם קצת transaction fees, אותו פרינציפ. Mm-hmm. אגב, לפני שהצטרפתי לפאונדיישן, ב-2018 הקמתי חברה שנקראת פורטיס. זה היה בעצם ה-Web 3 SDK הראשון, שהוא ה-Web לחלוטין, היה בזמנו רק את מטאמאסק. 2020 שייפשיפט קנו אותנו, אבל הנקודה שאני מסביר את זה, זה כי כדי לפתור את הבעיה הזאת באותו זמן, אנחנו הבאנו לכל יוזר חדש שנרשם עם טלפון, עם SMS, דולר מתנה של אתריום בארנק, שלחנו לו, בשלב מסוים עצרנו את זה כי התחילו אנשים לנצל את זה אותו מדי לרעה, נלחמנו בזה עד שכבר החלטנו שאי אפשר להילחם, אבל המטרה שלנו הייתה להראות שאם אתה עושה למשתמש חוויה, שהוא לא צריך להתקין שום דבר, שזה בדפדפן שלו, אבל כן היה פה סלף קסטדי, עם הצפנה מקצה לקצה, אני לא אכנס לזה, ויש לו דולר אתריום לשלם את הגז, אז אפשר לעשות את הפעולות הראשונות באפליקציה בצורה שהיא קרובה לווב 2.
אז איך
זה היה לפני 6 שנים, 7 שנים, זה מזמן, כן.
אז איך אקאונט אבסטרקשן מתמודד עם זה?
אז אקאונט אבסטרקשן בעצם אומר, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת, את הקושי הזה להשתמש בחשבון. עכשיו, אקאונט אבסטרקשן זה דרך כלל, זה משהו שויטליק דיבר עליו עוד מהימים הראשונים של אתריום. הוא רצה שזה ייכנס, אבל כמו כל מי שהקים חברה או כתב קוד יודע, שאתה דוחפים אותך כבר לעשות ריליס, והוא כבר אמר, דחפו אותו, היה לחץ לשחרר כבר את הגרסה הראשונית של אתריום, אז הוא אמר, נעשה את זה אחר כך. והיו ניסיונות להכניס אקאונט אבסטרקשן, שתכף אני אבהיר בדיוק מה זה, כי זה שם מאוד מפוצץ, אני מבין, אבסטרקשן, זה קצת כזה נשמע
מאוד מפשט. הפשטה של חשבונות.
כן. המטרה היא בסופו של דבר לאפשר לך לתת את היכולות שיש לך בעולמות הווב 2, בצורה שהיא כן מבוזרת. ותכף אני אסביר. אקאונט אבסטרקשן מתמקד ב4 דברים, אוקיי? ואז אולי זה אזור שאני אפרק את זה ל4 דברים. הראשון זה אוף. אוף, אני בכלל אומר אוף ולא אוטוריזיישן, אוטנטיקיישן, כי זה שניהם. אוקיי.
אוטנטיקיישן. אז גם אישור וגם אימות.
יפה, נכון. אז אוטנטיקיישן, אימות, זה האם המפתח שהשתמשתי פה הוא ולידי. יש לך את הדבר הזה בארנקים שיש לך, אבל זה יכול להיות רק מפתח אחד בלבד בחתימה מאוד מסוימת שנקראת ECSDA, Elliptic Curve, בטח מישהו כבר דיבר אתכם על זה מתישהו.
מני.
אני בטוח, אני בטוח שהוא הסביר את זה בצורה נהדרת, אז אני לא אכנס לזה.
יותר טוב מרוב האנשים.
אוקיי.
זה מה שיש לך ב-EOA. Account Abstraction מאפשר לך שאתה יכול שזה יהיה כל חתימה. זה יכול להיות הביומטריקס שיש לך בטלפון, טביעת אצבע, פנים, זה יכול להיות כל חתימה שאתה יכול לדמיין שאפשר לעשות, אתה יכול להגדיר שבחוזה, החשבון שלך בעצם יהיה חוזה חכם. במקום סתם זוג מפתחות, שיש לך איזשהו, הקונספט של EOA זה משהו פרימיטיבי ברשת שמוגדר. עכשיו יש משהו שאנחנו מגדירים חוזה חכם, שבעצם הוא עושה את בודק את הלוגיקה של המפתח.
אבל איך מתגברים על כל הפריצות שבדבר הזה?
עושים הרבה אודיטס והרבה בדיקות ו...
לא, סתם, לדוגמה
קודם ברמה... קודם כל עם פריצות לא. אנחנו מתמודדים עם צניעות. זה דבר ראשון. לא, לובשים ארוך.
ברמה הכי בסיסית, כאילו, לא יודע, אני בא, כמו שעכשיו דיברנו על התרחישים הזה של מישהו בא מכוון עליך, אקדח, שים את הפנים.
אוקיי, כאילו... okay, אז יפה, אז אתה מביא אותי לדבר הבא, דיברתי על האימות, ויש את איך תיארת אוטוריזיישן?
אמרת אוטנטיקיישן ואוטוריזיישן, אז אוטוריזיישן זה אישור.
אישור, אמר שעות שיש לך. אתה לא חייב שזה מפתח אחד. אתה יכול להגדיר איזה סכמה שאתה רוצה של מפתחות שעובדים באיזה צורה שאתה רוצה. אז אתה יכול גם באמת להגדיר שמפתחות מסוימים מורשים לעשות פעולות עד כמות מסוימת בזמן קצר. פעולות אחרות, זה עושה איזשהו time delay.
כמו אנשים שמסתובבים מ-17 כרטיסי אשראי לאותו...
למשל, או שאתה יכול להגדיר שנגיד אתה רוצה שפעולות מעל $2,000, אז צריך פה בעצם 3 חתימות, לא מספיק רק חתימה שלי ושל הבנק שלי, כי אני סומך עליו, ושל העורך דין שלי, וצריך 2 מתוך 3.
אגב, אתה יודע
או מה שאתה רוצה.
התראיין כאן לפני לא מעט פרקים, מי שרוצה לחפש את זה, מוטי לוי מבראבוס, ובראבוס באמת זה אחד מהדברים...
של סטארקוור,
ובראבוס באמת זה באמת ארנק, שהוא באמת הסביר את זה שהמטרה בעצם של הארנק לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, אני לא יושב ברמת המפתח, אלא אני למשל מסתמך על ליבת ההבטחה של הטלפון.
זה היה ממש מזמן.
כן, אבל הקטע המטורף הזה שמה שהוא אמר, הוא אמר, תשמע, למשל, הטלפון שלך מובטח יחסית מאוד מאוד טוב. יש מפתחות הצפנה שנמצאים בטלפון, הם נמצאים בתוך ליבה ספציפית שנמצאת בתוך הטלפון, וקשה לגשת אליהם. עכשיו,
זה נקרא TEE, Trusted Execution Environment.
זהו, ולכן אתה יכול בעצם, הטלפון שלך שהוא בעצם מכשיר הצפנה מאוד מאוד חזק, אתה יכול להשתמש בטביעת האצבע שלך, ואז אותה סביבה מאפשרת לבוא ולהגיד, לבוא ולהגיד למפתח, תקשיב, תיכנס ותבצע את הטרנזקציה שהוריתי עליה. זאת אומרת, יש מלא 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 טכנולוגיה, אבל בסוף אנחנו מסתכלים על זה כמו בן אדם שנכנס לאוטו ומתניע ונוהג. זאת אומרת, יש הגה ויש זה ויש מוגל.
אתה יודע מה השלב הבא?
מה?
שאתה תשים את האצבע וזה לא רק ישר ייפתח, אלא יבדוק את הדופק שלך, ואם הדופק שלך גבוה, אז הוא לא ייתן לך, כי הוא אומר, הוא בטח יחשוב שאתה בלחץ, הוא יתחיל לשאול לך שאלות.
שלחו גופה ושמו את האצבע.
וואלה, כן.
אוקיי, אז אמרנו, תפקוד ראשון.
זה הקטע של איזה מפתחות מורשים להשתמש בהם, ומה הם מורשים לעשות.
יופי, ועכשיו?
ועכשיו הדבר הנוסף שעושים לו אבסטרקציה זה נושא הגז. אז הבעיה באמת שקיימת היום, שאתה חייב שיהיה לך מראש מטבע אתריום במקרה הזה, בתוך הארנק שלך, לפני שאתה עושה כל פעולה, זה מאוד מגביל את החוויית משתמש. והכניסו כאן קונספט בכל הדבר, שנקרא Paymaster, לא שאני מתרגם את זה.
Paymaster?
אדון התשלומים.
אדון התשלומים, אופה, אדון התשלומים. אוקיי, מה זה Paymaster?
Paymaster זה בעצם חוזה חכם, שהוא כחלק מה...
רגע, אני רוצה להגיד מה זה חוזה חכם.
אוקיי.
חוזה חכם זה תוכנה. סתם תוכנה, פשוט היא רצה על רשת האתריום. תוכנה שרצה על רשת האתריום זה חוזה חכם.
ומי שקצת מכיר קוד, חוזה חכם איך שהוא נראה. הדבר ראשון, השפה של סולידיטי, של אתריום, היא מרגישה כמו איזה הייבריד, איזה בין קליים של ג'אבאסקריפט ופייתון. אני מאוד כאן מעוות את זה, אבל זה באמת שפה שהיא, כל מי שכותב קוד יסתכל על ה... על קוד של סולידיטי, של חוזה חכם, ולא ירגיש מה הולך כאן.
רגע, אז תחזיר אותי רגע צעד אחד אחורה.
כן.
אז מה זה הפיימאסטר?
הפיימאסטר הוא גם תוכנה כזה, כמו שאתה מדבר, חוזה חכם.
כן.
אוקיי? והחוזה חכם הזה משחק חלק בתפקיד של מה קורה עם הטרנזקציה, שברגע שאתה משתמש באקאונט אבסטרקשן. היא עוברת, okay. הרי היא מגיעה לחוזה החכם שלך, בודקים שם שהטרנזקציה ולידית מבחינת ההרשאות של המפתח, וגם אם אתה רוצה, אתה יכול להכניס פה את השחקן הנוסף הזה, שנקרא Paymaster, שהוא יכול או לממן לך את הטרנזקציה, לשלם בעצמו את הגז, או לקבל מטבע אחר בתמורה. כלומר, אתה יכול להחזיק לצורך היום ארנק, וזה דרך אגב, זה הכל כבר קיים שנתיים. זה לא אומר לך משהו שהולך לקרות. לפני כמה שבועות, סרקל, של USDC, מכירים USDC? הסטייבל קוין? אז הם הוציאו בעצמם Paymaster, לגמרי מבוזר, כלומר חוזה חכם, כל מי שרוצה שהטרנזקציה שלו לשלם אותה ב-USDC, במקום באתריום יכול. כלומר, אתה יכול היום להחזיק ארנק, סטייל ונמו, שיהיה לך בו $1,000, אתה מחזיק רק USDC, רק דולרים, ואתה לא צריך להחזיק אתריום.
סוף סוף אני יכול להעביר USDC מארנק לארנק מבלי לקנות אתריום ולשלם גז?
כן. לא, אתה תשלם גז, אתה תשלם עם USDC.
אני אשלם עם USDC, אבל אני הייתי צריך לקנות עד עכשיו.
כמה זה פשוט?
למי? למתכנת או למשתמש? למשתמש יהיה לו חוויה שהוא לא יראה בכלל.
תקשיב, עד עכשיו, עד לא מזמן, היית צריך, אני יודע שבארנקים שלנו, כשאנחנו מעבירים USDC, היינו צריך, במטה-מאסק, לא בארנקים שלנו, במטה-מאסק, אתה צריך לקנות ETH, לשים, ואז הוא מנצל לך ETH, ואז ה-USDC עובד. זאת אומרת, אתה לא יכול להניע את ה-USDC בלי לשלם ETH כגס.
נכון.
עכשיו, ועכשיו אתה לא אומר... צריך,
אתה יכול לעשות כל מטבע שהפיימאסטר יסכים לקבל, mm-hmm. אתה יכול לשלם איתו. וסרקל הוציאו עכשיו לכולם לשימוש, מי שרוצה לשלם גז ב-USDC, אנחנו נקבל ואנחנו נשלם את אתריום.
תמיעו את זה ב...
יש לי שאלה.
תמיעו את זה במטאמאסק. רגע, שנייה, תן לי שנייה, תמיעו את זה במטאמאסק.
מטאמאסק לא ימהרו להכניס אקאונט אבסטרקשן, יש להם את הגישה שלהם לעשות אקאונט אבסטרקשן, ויש להם את הסיבות, נקרא להם העסקיות שלהם.
אז בוא נשלח מכאן בקשה להקות מכות נמרצות, טוב, אוקיי, בוא נמשיך. כן, רגע, אז אמרת, אבל יש דבר רביעי.
לא, אמרתי בעצם רק שניים. דיברתי, בכוונה אמרתי בך אוף, כי זה כולל את שניהם.
אוקיי.
Authentication, Authorization, זה הראשון. השני זה גז, שאנחנו עושים גם את האבסטרקציה.
כן.
האבסטרקציה במובן שכמו בתוכנה, שאני יכול לייצר איזשהו להעלים את המימוש מהמשתמש. הוא עכשיו מקבל פה הרבה יותר יכולות, אבל לא מעניין אותו איך זה עובד מתחת מאחורי הקלעים.
כן.
הדבר השלישי זה execution. אז דיברת מקודם על לעשות איזושהי אמרה, מי שהשתמש פה ב-Uniswap פעם?
אני השתמשתי.
אז שמת לב שאתה צריך לחתום על זה כמה טרנזקציות, כי נכון. אתה קודם כל צריך לאשר לרשת שאתה מאפשר להחליף מטבעות מסוג מסוים, ואז אתה עושה את הפעולה עצמה, ואם אתה גם עושה את זה בצורה מסודרת, אתה צריך כך להעביר עוד טרנזקציה שאתה מבטל את האישור, בדרך כלל לא עושים את זה. אנשים הרבה פעמים נופלים בכל מיני התקפות, שאתה בהתחלה מאשר, אני מרשה לחוזה של יוניסוואפ לקחת כמה שהוא רוצה, נגיד יש לך טוקן בשם ניר טוקן, אוקיי? הוא רץ חזק פעם.
אנחנו רוצים קוט טוקן, קוט. קוט, לא גוט, קוט.
אה, קוט,
על שם המעיל. על שם המעיל. יש לנו סיפור כאן על מעיל שנקנה לאחר שנמכרו 2.8
ביטקוין. אה, ראיתי את זה, כן, ראיתי את זה, דיברת על זה עם רועי.
מעיל של אייל נדלן.
מעיל של מעיל מצמר.
100 מיל שווה היום חצי בית.
300 אלף דולר, בוא נתקדם.
זה מעיל שמאוד מחמם אותך כל מה שאתה רואה אותו, אני מבין. הוא עושה את העבודה, הוא מחמם טוב טוב.
הוא בעיקר מצחיק אותי, אוקיי, כן.
אז אתה צריך לתום כמה טרנזקציות, וזה עושה חוויית משתמש מאוד גרועה, וזה גם, יש פה אפילו עניין גם קצת סביב נושא של MEV, שזה משהו מאוד מעניין בעולם של אתריום, שזה משהו שנגיד בזמנו, איך קוראים להם עשו את זה? רובינהוד. שבעצם מי שמעביר את הטרנזקציות לרשת, יכול לראות מה אתה הולך לעשות, ולהכניס עוד כמה טרנזקציות באמצע שהוא יעשה רווח. נגיד הוא רשת הולך למכור מלא טוקנים, והוא יודע שזה יהיה ברמה שהוא רואה שהרבה אנשים הולכים למכור איזשהו מטבע, אז הוא אומר, אוקיי, זה הולך להוריד את המחיר. אז אני קודם כל אכניס טרנזקציה גם שלי שאני מוכר את המטבע, שהוא עוד בגבוה, ואז אני אכניס את כל השאר, ואז אני גם אקנה אותו בחזרה בזול. זה כל מיני דברים שמי שנמצא שנייה לפני שזה on-chain יכול לעשות כל מיני מניפולציות.
אבל זה באמת שנייה, לא? זה באמת ברמת הדקות. שנייה.
כן, כן, מי, כן. כל בלוק כרגע באתריום זה 12 שניות, אבל זה...
אתה כאילו צריך לעבוד בזה.
לא, אבל מי שעושה זה, זה המיינרים, הבלוק בילדרס. אוקיי, באתריום זה בלוק בילדרס.
אבל זה תוכנה שרצה?
זה תוכנה שרצה.
כן, כן, התוכנות של MEV זה... עולם ומלואו, פלשבוטס למי שרוצה להתעניין בזה ושיסתכל.
רגע, אבל לא, לא,
לא, לא, לא שמציתי לסטות, אז אקסיקיוט, הפעולה של אקסיקיוט, זה האבסטרקציה הנוספת שמאפשר לך בעצם בחוזה החכם של החשבון שלך, להגדיר דרכים יותר מתוחכמות לעשות דברים. אוקיי? וזה מאפשר, נגיד, למשל, לחוויית המשתמש, כשאתה בא להחליף מטבע, זה יהיה פשוט רק חתימה אחת, לא איזה שלוש חתימות שונות. מבחינת החוויה. והדבר האחרון, שהוא בעיני הכי פחות מעניין מהארבעה, זה נקרא נונס. מישהו פה שמע על נונס?
לא.
סיפור מעניין על נונסים, אנחנו עשינו חולצה, אתם מכירים את החולצות האלה שיש כמו פול אנד רינגו אנד זה, של okay, שיש את ה... ואז okay. עושים על זה כל מיני, כמו החבר'ה מפרנדס וכל מיני כאלה, אז עשינו חולצה שקראנו לה Oath and Gaz and Execute and Nonce. והלכתי איתה לאנגליה, לחלק אותה באיזה כנס, ואף אחד לא רצה את החולצה, וניסיתי להבין למה. אז מה מסתבר? נונס בסלנג בריטי, זה מישהו שמאוד אוהב ילדים, בוא נגיד ככה.
אז אף אחד לא... איפה דרייק? איפה דרייק? איפה דרייק? כן, מה?
אז אף אחד לא רצה ללכת עם חולצה שכתוב עליהן,
כן, כן.
אוהב ילדים.
בטח,
אז אני יכול להבין את זה. בכל מקרה, נונס זה משהו שהיום שאתה שולח טרנזקציה, מישהו מכם נתקל פעם במטה מס, שאתה בא לשלוח טרנזקציה, ופתאום הוא לא מסתדר, ואתה לא יכול לשלוח אחרת, אתה תקוע, נכון? הוא לא תלך לשלוח עוד אחת.
אוקיי.
כי כל טרנזקציה נשלחת עם מספר. סידורי, אחד אחרי השני. זה מונע מה שנקרא replay attack, התקפה של לשלוח את אותה טרנזקציה עוד פעם.
כן.
כי אני יודע שהיא כבר, המספר הזה נוצל, זה כזה כאילו מספר רץ, ככה שלא ימצא שאתה נשלח אותו פעמיים, כי מספר 5 כבר ניצלת.
כן.
אז זה לא יעבוד. הרשת תגיד, לא, כבר הוא השתמש בטרנזקציה שכתוב ב-5.
כן.
אבל זה יוצר בעיות. כשאתה עושה דברים כמו מולטיסיג, או בגיימינג, או בדברים שאתה צריך לשלוח המון טרנזקציות כל הזמן, אתה לא רוצה בכך שיהיה לך רק, שהוא נמצא שאני כמו פורח לאנגלית, אבל זה המון במונחים משם, single threaded. שיש לך רק ערוץ אחד של טרנזקציות. אתה רוצה לפעמים לשלוח במקביל, אז אתה יכול לייצר טרנזקציות.
אופיין אליו, חזר לב, תפסיק את ההקפאה כאן, באלוהים. אני יושב כאן, אני רועד מקור. לדעתי, יש כאן מזגן שעובד על קור.
לדעתי, אתה בבריכת סידן.
מה, אני בבריכת סידן?
זה לדעתי...
אני חושב שזה...
אתה חושב שזה אחד לבוא עם המעיל אולי.
אתה יודע שהבת זוג שלי אומרת לי, זה הבלוטה. אומרת לי, יש לך בעיות. אני אומר לך, אני קופה. אז מה זה הרעש? יש כאן איזה פו.
לא, אני שומע רעש כאילו של איזה משהו מיזוגי.
בסדר, לא נורא.
אז נונס זה מאפשר גם בעצם לעשות את זה אבסטרקציה, שזה לא חייב להיות רק משהו סידורי, אלא זה יכול להיות כאילו אפילו מערך דו-ממדי או whatever, וממשיך לעשות דברים בעצם בכמה ערוצים במקביל. כלומר, אני שולח, אתה חושב שאתה עושה נגיד מולטיסיג, שאתה רוצה נגיד שהטרנזקציה שאנחנו רוצים לשדר לרשת.
מולטיסיג זה אומר ששני אנשים צריכים לחתום במקביל כדי שטרנזקציה אחת תיכנס.
נכון, אז אתה חושב שעכשיו אני חתמתי, אני מחכה שאתה תחתום, עד שאתה לא חותם אני לא יכול לשדר עוד טרנזקציות לרשת. כי אני תקוע עכשיו.
אוקיי.
אז אני רוצה, אני רוצה שיהיה לי את האפשרות לפצל את זה. ומי שמגדיר את הלוגיקה של איך עובדים הנונסים אצלו, זה הארנק.
אתה יודע, אני שמעתי, אנחנו עשינו כאן פרק עם עומר מואב, מאוד מומלץ לשמוע את הפרק הזה, פרק באמת, היה פרק מצוין.
מדהים.
אבל אחד מהדברים המעניינים בביקורת של עומר מואב בכלל על עולם הקריפטו, שהוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות איזושהי טעות ולאבד את כל הכסף. ואני חושב שחלק מהשיחה איתך, זה, מה שהיא מסבירה לי, זה היא מסבירה לנו את הדבר הבא. היא אומרת, תשמעו, בנינו כאן מחדש מערכת פיננסית, אבל בנינו אותה בתוך העידן הטכנולוגי של האינטרנט. זאת אומרת, כתבנו אותה בקוד, ועכשיו היא יודעת לעשות המון 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 דברים. אבל מכיוון שרק התחלנו לבנות אותה, לא הכל גמור. זאת אומרת, יש לנו המון 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 דברים שבמציאות אנחנו, שלא במציאות, סליחה, שבעולם הבנקאות הישן, אז אנחנו או משתמשים בכל מיני תלעים, או שאנחנו הולכים בחזרה לבן אדם שיחליט, או שאנחנו עושים כל מיני מעקפים שהתייצבו לאורך השנים, ובתחום הזה, בגלל שהוא יחסית מאוד מאוד צעיר, יש לנו עוד המון 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 דברים לבנות, כי בעצם נוצרה כאן איזושהי מערכת, בנו אותה, אבל היא בהחלט עדיין לא לגמרי סגורה, כי יש בה המון 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 אפשרויות והמון המון דברים לעשות, לא?
יש פה גם עניין שאנחנו, יש לנו אתגרים בעולם הזה שהם שונים מעולם הסטנדרטי. אתה רואה את זה לפעמים
כי זה לא פינטק.
זה פינטק עם הקבלה מאוד קשה של נושא הדיסנטרליזיישן.
אוקיי.
מאוד קל לעשות דברים שאתה עובד עם AWS שלך, והכל ריכוזי והכל עובר דרכך, ואתה מחליט מה קורה. ברגע שאתה רוצה לייצר דברים בצורה מבוזרת, זה נהיה הרבה הרבה יותר מאתגר. יש לך המון דברים קשים, אז ההתחלה, אנחנו כאילו, יש דברים שפיתחו בעולם ווב 2, בעולם הקלאסי, שהם טובים, וחבל לזרוק את התינוק עם המים, כמו שאומרים, במובן של, שאני יכול, לא רק מפתח אחד שעושה הכל. המקבילה של זה, זה כמו, אותו דבר הרי בבנק, כשאתה מתחבר לחשבון בנק שלך, אז אתה מקבל מהם בסופו של דבר סוג של פתק, שאומר, תקשיב, בהתחברות, שאתה מתחבר עם היוזר והסיסמה, אתה מקבל איזשהו בסופו של דבר בתוך המחשב פתק, שאומר, שלח לי בחזרה את הפתק עם כל דבר שאתה עושה בבנק, אני אסתכל על מה שאתה רוצה לעשות, אני אבדוק שזה הכל תקין, שיש לך מספיק כסף, שהכל בסדר, ואם כן, אני ארשום את זה, אני אדבר עם הבנקים האחרים, נעביר את זה לקלירינג האוס, נעשה את כל המאחורי קלעים. מה שקורה היום שאתה עובד עם EOA, זה שאתה מדבר ישירות כאילו עם המערכות של הבנק, וזה דבר מלחיץ, כי אם אתה עושה טעות, הבנק יגיד, מה אתה רוצה? אתה דיברת ישירות עם המערכות, שלחת $50,000, אני לא אקפיץ דגל שזה חריג, אני לא אבדוק שעשה איזו בדיקה נוספת. עשית, נגעת, נסעת. עכשיו, יש סיבה שפיתחנו את הכלים האלה בעולם הרגיל, אני לא זוכר מי אמר את זה במטריקס, אני לא זוכר אם זה היה אורקל או ארכיטקט, אבל the problem is choice, במקרה הזה זה לא the problem, זה הדבר הטוב. העובדה שאני יכול להגיד, אני רוצה לסמוך על הבנק, אבל מתי שאני רוצה, אני גם יכול להחזיר את השליטה אליי. וזה מה שקורה בקריפטו עכשיו עם account abstraction. אני יכול להגיד, אני רוצה שפעולות גדולות דורשות כמה חתימות, ומי שיחתום זה יהיה נגיד, העורך דין שלי, הבנק ואימא שלי, ושתיים מתוך שלוש יכולים עכשיו נגיד לשחזר לי את החשבון אם איבדתי את המפתח, או משהו כזה. אבל תמיד אני יכול לבוא שנייה להגיד לבנק, תקשיב, אני לא סומך יותר עליך, אני לוקח ממך את המפתח, אתה כבר לא מורשה חתימה, אני עובר למישהו אחר. וזה אין לך בעולם הבנקאי הקלאסי.
רגע, תהיה בתור. לגבי ה...
אני בננס אחד אחריך.
רגע, אתה רוצה קודם?
לא, אתה.
לא, אני פשוט חייב לשאול לגבי, ברור שהאחריות היא עלינו, כל אחד שמחזיק מטבעות דיגיטליים לגמרי, אבל השאלה שלי אחרת, השאלה שלי היום, היום תמיד, בביטקוין, אתה מאבד את ה-24 מילים, או מאבד את הארנק הפיזי שלך, זהו, אין מטבעות.
אין 24 מילים באקאונט אבסטרקשן.
אז...
הנה טייטל.
מה יש?
מה שאתה רוצה. זה הנקודה. מה שאתה רוצה, 24 מילים זה משהו שנגזר, והסביר לכם את זה, רואי את כל הקטע הזה של האנטרופיה וכל זה, וכל הסביב ה-5 קילומטר חומה מסביב ארצת הברית וכל הסיפור שם. הנושא הזה של 24 מילים, אתה לא חייב, אתה יכול. אתה יכול עדיין להשתמש במפתח מסוג ECSDA, מה שאמרתי, שזה המפתח הקלאסי שיש לך.
מה, אפשר כמו זה? מה היה השם של המורה שלך בכיתה ו'?
מה שבא לך, אתה יכול לעשות. עם ZK, עם Zero Knowledge, אתה יכול לעשות גם ברמת סיסמה. סיסמה זה מה השם של המורה שלך בכיתה ו'. תבחר אותה בתור סיסמה, תגדיר את זה בתור המפתח, אם אתה רוצה. אתה יכול להגדיר איזה אוסף של מפתחות שאתה רוצים, שעושים בשילוב.
לא כזה מדהים. פעם היה פיתוח בביטקוין שנקרא Brain Wallet, שבעצם אנשים... שאנשים בעצם הגדירו סיסמה, ואז הסיסמה בעצם יצרה מפתח פרטי, ואז מה שאנשים עשו, זה עשו דיקשנרי אטאק. זאת אומרת, לקחו את כל המילון של המילים באנגלית, ואת כל המילון של הביטויים, והכניסו לתוך הסיפור הזה של Brain Wallet, וה-Brain Wallet, כל פעם שהוא הכניס מילה, או שם של בן אדם, אז הוא זרק להם מפתח פרטי, ואז הם צריכו לגנוב ביטקוין.
ומה אם נאבד לי הסיסמה, או נאבד לי
הארנק? הכל תלוי מה הגדרת בחוזה החכם. אתה מגדיר את הארכיטקטורות, מפתחות שאתה רוצה.
הנקודה שלי כזאת.
כן.
זה שאתם אנשים אמיתיים בעולם, ולא מאחורי כינוי או ניקניים כזה או אחר. אמרתי אותו דבר. זה עוזר יותר למשתמש? זה עוזר יותר אם עכשיו מהבית המפתחות יש לי למי לפנות.
לא, מה זה לי? הכל תלוי איך הגדרת. אם הגדרת ארנק שאתה רוצה שיהיה בו מפתח אחד, ומפתח אחד בלבד, כי אתה חולה סקיוריטי, ואתה לא סומך על אף אחד בעולם, ואתה רוצה להשתמש עדיין באיזשהו 24 מילים, אתה יכול. אתה יכול גם להגדיר שיש לך מפתח בטלפון, יש לך עוד איזה סיסמה סופר ארוכה שרשמת על פתק שאתה שומר אצלך, אבל אתה יודע, זה לא מספיק, זה מרגיש לא מספיק בטוח. אז אתה יכול גם להגדיר שיש לי איזשהו שירות כלשהו צד שלישי שאני סומך עליו, שיכול לעזור לי לשחזר, ובנוסף, חברים שלי יכולים לעזור לי לשחזר.
אבל תסביר לי שנייה, תום, מה ההבדל? הרי אנחנו מדברים כאן בשתי רמות, ואני רוצה שגם מי שמאזין לפרק הזה יבין שאנחנו מדברים בשתי רמות. יש לנו את הרמה של היישומים, זאת אומרת, חברות כמו זנגו או כמו בראבוס, שבעצם הם בעצם עובדות מול הצרכן הסופי, נניח זנגו מצפינה את זה באמצעות תווי הפנים, בראבוס עושה עוד כל מיני דברים
זנגו
מגניבים.
זנגו עושה MPC, שאני רוצה להיגע בזה קצת, מה זה MPC.
לא משנה, אבל לצורך העניין, בתפיסה שלי של איך אני מסתכל על זה, אז אני סורק את הפנים שלי, ואז אני יכול לפתוח את הארנק. בסדר? בראבוס עושה כל מיני דברים, או כל מיני קליינטים אחרים עושים כל מיני דברים. אבל אתה בעצם לא יושב מול הלקוח ספציפית. מכיוון שאתה ב-Ethereum Foundation, אתה בעצם נמצא בתוך מי שמספק את התשתית לכל החברים האלה לפתח יפה, על זה את התוכנות.
זה שאלה נהדרת, אוקיי, זה לא שאלה, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון. הנקודה החשובה במה שאנחנו עושים זה הקטע של הביזוריות. עכשיו, אני עובד, אמרנו, בצוות של Account Abstraction,
כן.
והמונח שהרבה מכירים בעולם הזה נקרא ERC-4337.
אוקיי.
אוקיי? זה השם של הפרוטוקול, אוקיי? אתם שמעתם על ERCs או EIPs?
רגע, רק בוא נגיד מה זה פרוטוקול. פרוטוקול זה ספר חוקים, זאת אומרת,
נכון.
חוקים של התוכנה, אנחנו מכנים אותה פרוטוקול.
נכון.
אז ERC 4337, מה הוא עושה?
אז יש גם בעולם הקלאסי של Web 2, משהו שנקרא RFC. אוקיי? Request for Comments. נגיד, אתם מכירים OAuth? שאתם מתחברים עם OAuth?
בסדר.
OAuth הוא RFC, זה איזשהו סטנדרט, וכל מי שאי פעם פיתח תוכנה באפליקציה וויבית בעצמו, פיתח בעצמו אות, היה צריך לקרוא את המסמך הזה ולוודא שהוא לפי הסטנדרט.
זאת אומרת, היכולת שלנו להיכנס לאתר וכתוב sign in with Google ואנחנו לוחצים לחיצה אחת והוא מכניס אותנו לחשבון, זה איזשהו פרוטוקול, ואתה אומר אנחנו מפתחים בעצם את הפרוטוקול, פרוטוקול דומה כזה רק עבור איתריום.
נכון, אותו קונספט של כולנו מסכימים לדבר באותו אופן. עכשיו יש ERCs ו-EIPs, וזה אולי משהו שגם מעניין את הצופים, מה ההבדל ביניהם, המאזינים, המקשיבים, החשובים. EIP, שנגיד היה את EIP-1559, שהיה okay. כל הנושא הזה שייצב את מחירי הגז, או ה-EIP שהיה בדאו-הק ב-2016, זה משהו שהוא סוג של, כמו תמיד נוראים על hard fork, שהחל מהנקודה הזאת, אם אתה לא רוצה להסכים לשינוי הזה, לך תעשה אתריום קלאסיק, לך תעשה רשת משל עצמך. Okay. זה EIP, זה כזה, אתה איתנו או שאתה נגדנו? ERC זה כמו ERC-20, ERC-20 זה שהמטבעות, או גם NFTs, זה ERC-721, אם אני זוכר נכון.
Okay.
זה לא משהו שאתה חייב לאמץ, זה משהו שאתה בצורך העניין, אנחנו כולנו מסכימים שיהיה טוב אם יהיה סטנדרט, כי זה ייצור המון,
אז בעצם מה שאתה
תרגם לאינטרופרביליטי.
רגע, אז מה שאתה בעצם מייצר, זה אתה בעצם מייצר סטנדרט,
כן.
זאת אומרת, אתה מייצר בעצם סוג של תשתית, ובעצם מה שאנשים צריכים לעשות, הם צריכים להתחבר לזה, קצת כמו
הארנקים מאמצים את זה, הארנקים מטמיעים את זה. יש לך ארנקים מהם שהם לקאונט אבסטרקשן, בייס, קוין בייס, יש להם ארנק שהוא נטו רץ על ERC-4337.
עכשיו, מה שמגניב בזה זה שזה קצת כמו, אני חושב שהם מקבילים את זה לעולם האמיתי, אז אתה לצורך העניין הבזק, כאילו, אתם הבזק של הקאונט אבסטרקשן, והאפליקציות זה מכשיר הטלפון.
אנחנו אבל לא הבזק, אנחנו הגדרנו את חוקי הטלפוניה, מי שמריץ את התשתיות של הבזק, הבזקים של העולם, בזק, AT&T ורייזון, כל זה, הרי המטרה שאנחנו לא רוצים שיהיה בזק. בזק זה דוגמה גם נהדרת, כי זה מונופול בארץ.
כן.
אנחנו לא רוצים מונופול. החוכמה של ERC-4337 זה איך הוא הצליח בעצם להכניס את Account Abstraction בצורה שהיא לא דורשת קודם כל שינוי בקוד, אלא בצורה שמאפשרת לזה ערוץ בצורה מבוזרת, ואני יכול להיכנס לאיך זה עובד, אני לא יודע אם יש לו מספיק זמן.
באמת שאנחנו צריכים לסיים, כן. בדיוק. לחשו לי באוזניה.
אז אני רוצה רק
אנחנו, אבל יהיה חלק ב' בוודאות.
אני אשמח, אני
יכולים לשבת עכשיו שעות, אבל
אני רוצה לפור
על איתריום. חייבים לסיים.
אז אנחנו נסיים, אז אנחנו נעשה את הדבר הזה. קודם כל, אנחנו נקבע שאתה תבוא לעוד שיחה איתנו, ואנחנו נדבר שם על איתריום.
חייב.
ואז אנחנו נגיד לך שאיתריום לא מבוזר, ואתה תגיד לנו שהוא כן מבוזר, ואנחנו נריב מכות.
Stay tuned.
אז אני מבקש להתאמן, להרים משקולות. תום תאמן, תודה רבה שהיית איתנו היום, איזה כיף.
וואי, איזה כיף. חבר'ה, חשוב להגיד, אנחנו גם ביוטיוב. אז אם הפרק לא הספיק לכם לשמוע אותו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל, אז תלכו ותראו אותו שוב ביוטיוב. תלמדו את החומר לקראת חלק ב'. זה היה ניר הרשמן.
אז זה היה אסף גרף.
חשוב להגיד תודה גם, נכון, חשוב להגיד גם תודה לאנשים שעושים את זה איתנו, על ההפקה, לאהבה בו, והטכנאי שלנו עידן קיין.
בהחלט, בהחלט, וכמובן לנוער משיח מאיגוד הביטקוין הישראלי.
בטח, לכל החברים ולכל הקהילה, אוהבים אתכם.
תודה רבה.
שאוט אאוט לכולם, יאללה ביי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.